שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה-מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, כמו שאנחנו תמיד אומרים. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, מה שלומך?
אני בסדר, בינתיים בסדר.
שמע, בחיבור שתמיד קיים בין פוליטיקה לכלכלה, אחת השאלות הגדולות שעולות מהממשלה החדשה, זו של ימין מלא מלא מלא, היא איך תגיף כלפי ישראל הקהילה הפיננסית הבינלאומית, זו שמעניקה למדינה דירוגי יציבות, דירוגי דמוקרטיה, וציונים על ההתנהלות התקציבית והממשלתית. הדירוגים הללו כמובן משפיעים מאוד על הנכונות של משקיעים בינלאומיים וזרים להשקיע בישראל, גם במונחים של עצם החלטת ההשקעה כן או לא, וגם במונחים של מחיר ההשקעה, כלומר הסיכון והריבית שהם מבקשים כדי להשקיע אצלנו. אז כדי לנסות להבין כיצד הממשלה החדשה וההסכמים הקואליציוניים נראים בעיניים הפיננסיות הזרות, אנחנו נדבר היום עם מקסים ריבניקוב, שהוא האחראי על דירוגים של מדינות באזור אירופה והמזרח התיכון ואפריקה, בחברת הדירוג S&P, שהיא אחת משתי חברות הדירוג המובילות בעולם.
בינתיים אצלנו בישראל מתחילים לזרום נתוני התשואות הסופיים של גופי ההשקעות לשנת 2022, שהסתיימה זה עתה. והתוצאות, איך נאמר, לא ממש מעודדות. למשל, אחד הענפים שהיה אמור להגן על המשקיעים מפני ירידות חדות, זה ענף קרנות הגידור, שכמו שהשם שלהם רומז, אמורות לגדר את ההשקעות מפני מפולת בשוק. אז מה שקרה בפועל זה שהרוב הגדול של קרנות הגידור לא רק שלא הצליחו לספק ללקוחות שלהם תשואה חיובית, הן אפילו לא הצליחו לספק את התשואות של מדדי הבורסות, והם רשמו ירידות חדות של 20% ויותר. אז זה מעורר כמובן את השאלה, למה צריך אותם, ובעיקר מדוע צריך לשלם להם עמלות גבוהות, אם בשנים גרועות הן לא יותר טובות משוק המניות. אנחנו נדבר על כך עם אסא ששון, כתב הבורסה, שיביא את הנתונים.
כן, תשמע, סמי, אתה יודע, בקרב רבים, במרכז ובשמאל, יש מביטים אל ההסתדרות, כן? דווקא ההסתדרות, אולי כגוף האחרון שעוד יכול להגן על המדינה, אני אומר את זה במרכאות כרגע, מפני הקואליציה הימנית והתוכניות שלה לבצע הפיכה שיפוטית ולשנות את הסטטוס קוו ברבדים רבים של החיים, כולל למעשה במשוואות של הכוח בין ועדי עובדים לבין מעסיקים. אבל אתה יודע, ההסתדרות כבר מזמן היא לא מעוז של השמאל הפוליטי, והיא דווקא בעבר נהגה לשתף פעולה עם הממשלות. איך אתה רואה את זה?
אז תשמע, שמעתי מכמה אנשים שפנו בשבוע, שבועיים האחרונים לארלון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות, ואמרו לו, אתה היחידי שיש לו כוח. מהו הכוח שיש לו? יש לו את השלטרים, את חברת החשמל, את רשות שדות התעופה, את הנמלים. אם הוא רוצה, הוא יכול לשתק פה את כל המדינה, כן? ואמרו לו, תציל אותנו. עכשיו, קודם כל, אני חושב שזה מבטא איזה ייאוש מסוים בצד השמאלי או המרכזי של המפה, מפני הכוח שיש להם כרגע. הם מסתכלים ימינה ושמאלה, והם רואים שבצד אחד הולכת להיות פה באמת מהפכה שיפוטית מאוד מאוד דרמטית בבית משפט העליון, בעילת הסבירות, במינוי שופטים, שפתאום כולם יהפכו להיות בעצם מינויים של פוליטיקאים מהקואליציה, והם מאוד מאוד מטרדים, ואז הם מסתכלים, אתה יודע, הם מסתכלים למשל נשיא המדינה, מדבר בכל די רפה על כל העניין
אנחנו
הזה.
אנחנו יודעים איפה הנשיא יושב.
לא ממנו תצא הישועה. הם מסתכלים על האופוזיציה, היא קצת מפוררת. רק עכשיו, אתה יודע, גנץ מתחיל קצת להתעורר ולהגיד שיש חשש ממלחמת אחים, אבל בסופו של דבר, כשאתה מנהל מאבקים כאלה, אתה צריך כוח. לא מספיק שיש לך רעיונות טובים וכוונות טובות, אתה צריך כוח. אז אם מסתכלים על מאחזי הכוח בכלכלה הישראלית, במשק, בכלל, אז ראינו את מכתבי ההייטקיסטים שהם אומרים, אם באמת תהיה פה איזו מהפכה שיפוטית, אם באמת מעמדו של בית המשפט ייפגע, אז משקיעים זרים לא יבואו לפה. בסדר, זה איום, אנחנו לא יודעים אם הוא יתממש או לא.
כן, ראינו גם כמה עסקים באים ואומרים, אנחנו לא נפלא אף אחד, אבל זה באמת בפינות מסוימות מאוד של התוכנית הגדולה של הממשלה הנוכחית. זה לא נוגע לסיפור הגדול, בוא נגיד.
לכן כשמחפשים מישהו שיש לו כוח, מגיעים ליושב ראש ההסתדרות, ואז אומרים לו, ארנון, תציל אותנו.
תוציא את כולם לרחובות.
תשבית את המדינה, תשבש פה את החיים, תוציא לממשלה הזאת הנשמה, כדי שהיא לא תעשה את הרפורמה הזו. אבל ארנון בר דוד לא סס אל קרב ולשליטה.
למה הוא שותק? לא שמענו ממנו כלום בעצם.
תראה, קודם כל צריך להגיד עליו שהוא כבר הרחיב מאוד את המנדט של ההסתדרות בחודשים האחרונים, כשהוא יצא למאבק על יוקר המחיה. זה הרי לא המנדט שלו, המנדט שלו לדאוג לזכויות עובדים. אז הוא קצת הרחיב את המנדט, ועכשיו רוצים לו תרחיב עוד יותר את המנדט, ותיכנס לשאלות של איך ממנים שופטים. הוא מאוד נזהר משום שיש לו שני עניינים שיותר מטרידים אותו, שהם בליבת העיסוק שלו. קודם כל יש לו הסכם שכר לקדם מול משרד האוצר, אחרי 3 שנים שלא היה הסכם שכר במגזר הציבורי. הוא רוצה לקדם, הוא רוצה לבוא לשולחן הזה בידיים נקיות. הדבר השני הוא, שיש בהסכם הקואליציוני של הממשלה החדשה, סעיף שבא ואומר שהממשלה תפעל לשנות את יחסי הכוחות בעבודה מאורגנת כן, ובשוק
לא
העבודה.
לא יכול להיות שהוא מסכים לדבר הזה.
לא, אומר... ברור שהוא לא מסכים לדבר הזה. אבל הוא בעצם אומר, כל עוד לא פוגעים לי בזכות השביתה, כל עוד לא פוגעים בעובדים, אז אני לא רוצה להתערב בדברים שהם לא חלק מהעניין. הוא לא עושה את הקישור של הממשלה החדשה, יש עניין להחליש לא רק את בית משפט העליון, ולא רק את העבודה המאורגנת, ולא את היועצים המשפטיים, ולא רק את התקשורת באמצעות הרעיונות של שלמה קרעי, שר התקשורת, לסגור את התאגיד, או לסגור את גלץ, או להפריט את התאגיד. יש פה איזה חוט מקשר בין הדברים האלה, שהמטרה שלהם זה מה שהממשלה החדשה מכנה, יותר משילות. אבל יותר משילות זה אומר יותר כוח, פחות איזונים, פחות בקרה, פחות ביקורת. וכרגע בר דוד אומר, אני לא חלק מהמשחק הזה, אתה יודע, אני תן לי רק לדאוג לעובדים שלי. האם זה יכול להישאר ככה לאורך זמן? להערכתי, זה לא יהיה ככה לאורך זמן, כי אם לממשלה באמת היא תראה שהיא מצליחה לממש את כל הרעיונות שלה ואת כל הכוונות שלה, והיא מקבלת יותר ויותר משילות, אז מי יעצור אותה? מתישהו מישהו צריך לעצור אותה? בתחושה שלי, זה לא יהיה בגץ, זה לא יהיה הנשיא, וזה לא יהיה ההסתדרות.
לא, זה אנשים ברחובות, השאלה מי ארגן
הציבור.
אותם.
זה רק
כן,
הציבור.
כן, יש פה שני עניינים בדבר הזה. אחד, החלטה של בר דוד... להתעלם מהדברים הגדולים שקורים בימים אלה, לשיטתי, היא התמנה של ראש בחול.
כן, אבל אתה לא רוצה שהוא יסגור את המשק על כל משהו שלא מוצא חן בעיניך,
לא כל משהו, אבל התמונה הגדולה, בסופו של דבר, היא באותו רגע שיש לך שיטה פרלמנטרית שבה ראש הממשלה הוא דה פקטו יור הכנסת, כי יש לו רוב בקואליציה, והוא כמובן ראש הממשלה, אז הוא ראש הזרוע המבצעת, ואם באמת יעשו עכשיו את קומבו הזה של גם פסקת התגברות וגם מינוי שופטים, אז בעצם הוא יהיה גם, אתה יודע, יושב ראש של בית משפט העליון. זאת אומרת, הוא יהפוך לדמות מאוד מאוד חזקה, בלי שום בקרה ושום איזונים, ואז הוא באמת יוכל גם לפגוע בעובדים ובוועדי עובדים, ולא יהיה כבר יותר המנגנון כיצד להפוך את זה, כיצד למנוע את הדבר הזה. אז הוא בפירוש יכול לבוא ולהראות את הכוח שלו כדי לעצור מעשה לפני שהוא נעשה. זה דבר אחד. הדבר השני זה שיש פה איזושהי שינוי. זאת אומרת, אם פעם חשבנו שוועדי העובדים, ההסתדרות ההיסטורית, זה בעצם מעוז של מפאי ו-100%
Not anymore.
Small, small, small. זה כבר מזמן לא נכון. חלק מוועדי עובדים הם מעוזים בכלל של הליכוד. אתה מכיר טוב את שוק העבודה.
ברור, חיים כץ וכל המתפקדים בגורמות העבודה המאורגנים. ברור, זה מזמן של הליכוד. בעיקר, אגב, כשהמפלגה ההיסטורית שמזוהה עם הסתדרות, מפלגת העבודה, היא בסך הכל 4 אנשים שאפשר להכניס אותם למונית.
כן, ואז השאלה, אם עכשיו אני סתם אני אומר, בר דוד מדבר עם חברת חשמל, עם הוועד של חברת חשמל, ואומר להם, בואו תסגרו את השלטר לרבע שעה, כאיזה מחאה נגד לא חשוב מה. יכול להיות שיבואו ויסתכלו עליו החבר'ה ויגידו, אתה רוצה נגד הממשלה שלנו, נגד הליכוד?
כן, אנחנו בחרנו אותה.
אתה רוצה לבאס את נתניהו? סליחה, אנחנו לא עובדים אצלך. לא יקום ולא יהיה.
אגב, אני חושב שהוא מבין את זה. הוא מבין שחלק גדול מהעובדים המאוגדים, הם תומכי הממשלה הזאת, והם לא יצאו נגד הממשלה כל זמן שהממשלה לא פועלת ישירות נגד ועדי עובדים ספציפיים.
כן, ויש גם היסטוריה. ב10 שנים האחרונות, הוא וגם קודמיו, בסופו של דבר, ניהלו את העניינים בלי הפגנות גדולות. אין לנו יותר את ההפגנות הענקיות שהיו לנו בעבר היותר רחוק. זה תמיד היה בתיאום ושיתוף פעולה, לפעמים אפילו מביך, בין יחד עם שר האוצר. אנחנו זוכרים את התאומים של ההסתדרות עם משה כחלון, התאומים של ההסתדרות גם עכשיו בעצם עם בממשלה האחרונה עם איבט ליברמן, מצאו שם את הדרך ועבדו יחד. תמיד היה תחושה שזה קצת בא על חשבון העובדים, אבל ככה זה עובד היום.
בהחלט.
Hello to Maxim Rybnikov.
Hi, good afternoon. Pleasure to be with you.
Yeah, good afternoon. Well, it's midday here in Israel. You're speaking from London?
Yes, that's right.
Good. We haven't had any winter here. I hear that you haven't had any winter either. So there's global warming going around. You are the director for EMEA, that's Europe, Middle East and Africa, Sovereign Rating, and at S&P. In Israel, it's called Ma'alot. It's one of the two largest rating companies, agencies in the world. And obviously, we want to talk to you about rating in general, but more specifically about the rating of Israel, which we care about since we live here. So Israel has been enjoying a pretty good rating in the last decade or so. And our question is, after the current election 2 months ago, and when the new coalition has set up its new rules, its new guidelines, how are you looking at this new right-wing government and their economic and social ideas in general, and as far as your consideration for the rating of Israel's foreign debt?
All right, okay, thanks. I think that's one of the key questions clearly right now. So the first thing I would say is that, you know, the new coalition government has just been established. So it is in the process of setting out its policies. So of course we know from past experience that sometimes, you know, what's promised and what's initially announced gets later watered down. So we will have to see what the government implements actually vis-a-vis their announcements. But clearly we have to nevertheless take the announcements that have been coming out of the government seriously. One thing that we have historically highlighted as a sort of a key factor in our analysis of the sovereign ratings of Israel is the domestic and also regional geopolitical risk. And yes, in fact, if you look at sort of the current rating structure that we have, and you know, we've had that for a while, these factors are among the key ones that constrain the ratings today.
Yeah, but to be more specific, is the government's plan to weaken the Supreme Court, is it relevant to Israel's risk assessment?
I would say it's relevant. So when we analyze, you know, institutional considerations, we primarily try to ask ourselves the question of, okay, how these things are actually going to influence the willingness of the country and capacity of the country to repay debt on time and in full. And of course, you know, it's not always a perfect correlation. There are other factors that are important: balance of payments, the performance of the economy, you know, fiscal indicators that we're following. But nevertheless, we observe that sometimes when the institutional deterioration starts, you know, there could be factors that seem to be unrelated to the rating and capacity to repay debt at the beginning, but then, you know, later on, they ultimately result in also deterioration of economic policy making, because yes, maybe the fiscal policy becomes less responsible, maybe the monetary independence is undermined or something like that. I'm not saying that's happening for Israel, but I'm just saying that, you know, it's important to see where these developments are heading and what implications they might in the end have for economic policy, and that's what we're doing.
So at what will you look at to try to understand where this is all going? I mean, suppose Israeli ministers start to go more often on the Temple Mount in Israel, in Jerusalem, and we know it's a flashpoint, and you will see some, I don't know, maybe pushback from the UN, maybe the United States, etc., until you have actually you know, a defense situation, a military situation, what you will be looking for?
Yeah, so I think we'll be looking for the impact of these developments on the domestic stability and the likelihood of, you know, let's say a repeat of what we saw in May 2021 recurring. If we see that, you know, the situation in the West Bank deteriorates, we see that we could see something to what we observed, you know, back then taking place again and potentially getting into, you know, a more prolonged situation. Now in May, the situation was, I would say, pretty concerning, but it didn't last very long. But I remember reading the news at the time, and it certainly seemed like it could, you know, further go out of control. So if we saw sort of these kind of risks going more to the fore, I think that's a scenario where we would be potentially getting more concerned, not just about, you know, institutional and these security developments per se, but also what these kind of developments might mean for the broader economy and government policy. And I don't think, you know, they're going to be positive.
Yeah, other thing is that the new government intends to give incentives to ultra-Orthodox society that may reduce the viability of working. And I'd like to know, how interested are you in criticizing such a decision?
Yeah, I mean, I don't think we are really in a position to comment on this specific item. I guess it's more of a political decision for the government. It's maybe somewhat beyond our mandate with the ratings.
No, I do understand that, but if you try to look a little bit on the longer side, at least in Israel, there are quite a lot of analysts who look at the demographics of Israel and then sort of do a fast-forward analysis and discover that in 10 years or in 20 years, half the country of Israel, at least the Jews, will be Orthodox, and the participation in the workforce in the Orthodox community is low, especially for the men, and you know, come to the conclusion that this is a very serious economic danger for the state of Israel, and you do have to rate Israel bonds for 20 and 30 and sometimes longer duration. Don't you take any account of the demographics in Israel when you try to analyze our bonds?
Yeah, we do, of course, take into account the demographics. And I think, you know, you're right in pointing out that these things are very important. But the question is always about the predictability of risks. I think one thing is clear is that really the economy and to some degree the society is fairly divided, right? So you have portions of the economy that are doing extremely well, such as the tech sector. And then you have, you know, the rest of the economy, more traditional sectors, sort of ultra-Orthodox parts of society where there are sort of some economic gaps that need to be addressed. But from our point of view, I mean, this is more of a longer-term risk rather than an immediate concern. And there wouldn't be, you know, sort of jumping to judge the policies of the current government and their very long-term implications. Well, one of the reasons being we don't know how long this government is going to last. And we've had so many different changes in government in recent years that we might well be in a situation where, you know, a couple of years down the road, we would have, you know, different administration potentially with a different set of policies. So at that point, you know, we wouldn't extrapolating that into sort of 20, 30 year policy.
Yeah. Looking on the other side of the coin that we have discussed so far concerning the new government, in fact, S&P and the rating companies in the world are used to rate and give assessment of many countries with a flawed democracy at best. Russia, Poland, Hungary, India maybe. And so... That's not new for a rating company to analyze semi-democratic governments. Why is a new government coming in Israel with a more let's say conservative Republican model like the one that is being proposed now by Netanyahu and his minister is something that.
Right. So I think in our ratings analysis, we don't really, favor one form of governance over the other explicitly. So as I said, what we're primarily concerned about here is the quality of economic policymaking, sustainability of fiscal policy, the existence of checks and balances, and ultimately the fact that, you know, whatever the government does, and we're not taking a view on, you know, whether the policy itself is good or bad, but basically it's important that the policy that is implemented is subject to public debate and is subject to checks and balances from other institutions. So if these institutions become weakened and, you know, the government is on a trend that is giving it more leeway to decide, you know, on policy unilaterally, then this is where we become concerned, because over time, if that trend continues, then we may end up in a situation where sort of political arguments and interest of, you know, specific personalities win over quality of economic policy making. And that's, you know, you reference some other countries like Russia and Belarus. I believe that this isn't, in fact, what has happened. This is not happening in Israel so far. I think, you know, we're just discussing some sort of changes that have been announced by the government, but I'm just trying to highlight the importance of why we follow.
No, you're right. That's exactly what I was thinking about, and specifically when you look at Israel's macro data, Israel has a huge surplus of foreign assets. It has close to $200 billion of foreign currency, which is, you know, a huge number for a country the size of Israel. We remember how the Russians were happy about their foreign reserve position, but they have, you know, 10 times well, not 10 times the size of the economy, but 10 times the size of the population and the size of and obviously much more in terms of geography. Why, I mean, you know, Israel is in such a good position in terms of its balance sheet that wouldn't you think, in fact, none of this matters and it can theoretically get much worse in terms of democratic institution and still be very viable in terms of, you know, repaying debt on time and fully?
I mean, the short answer to that question is no. So I think the in terms of the economic indicators, you're absolutely right to point out. I mean, the economy has done very well. The quality, the amount of foreign exchange reserves that is controlled by the Bank of Israel is really very high. In fact, it exceeds the total external debt of the country overall, which I think is quite remarkable. We have also good fiscal outcomes. But I wouldn't go as far as saying that, you know, we can close our eyes on any potential future institutional deterioration and that wouldn't matter. And again, to come back to the example of Russia, you know, with accumulated significant foreign exchange reserves that have been there, that many, you know, investors and analysts factored into their analysis when the war began, a big portion of the reserves have been frozen and they're actually not accessible to the central bank anymore. And I mean, that's, of course, a direct sort of relevant balance of payments issue as well. And that's partly a result of the sort of, you know, detrimental policy that has been pursued by the Russian government.
Yes.
And also, I would also maybe point out that Israel fundamentally is a fairly small country, both in terms of, you know, on a global scale, in terms of population, in terms of territory, in a difficult neighborhood. So, you know, a deterioration could have sort of direct risks. And if there is risk of sort of domestic conflict or domestic protest, then regardless of how much, you know, FX reserves you have, you could have detrimental impact on the economy, which is fairly significant.
Yeah. Mr. Rybnikov, there are question marks about global growth, recession, yes or not. What is your forecast for the Israeli economy?
Yeah, so Israel's done pretty well last year and actually during the pandemic, as I mentioned earlier, but we don't think it's going to be insulated from what's happening across the world. If you look at the trade structure, both, you know, for goods and for services for Israel, basically 60% of exports are destined to go to Europe or the US, right? And those are the regions which have been affected by high inflation, high energy prices, faltering growth. I mean, we're forecasting a very small output contraction in the US this year. We're forecasting output contraction also in a number of European economies, including the UK this year. And all of this is going to impact Israel. And as a result, we basically forecast that growth this year will slow down quite sharply. So we're going to have 2% growth in Israel vis-a-vis 6% growth that Israel recorded last year. Remember that population is also growing by about 2% on average. So basically, in per capita terms, it means that growth will essentially stagnate.
This number, 2% that you've just mentioned, is significantly lower than the estimation of the Bank of Israel and the Israeli government. What other danger do you see other than what we've talked about? What would you be looking at? We've talked about the general economy, I mean the world economy and the current situation in Israel. Is there something else that bothers you when you look at Israel?
Yeah, I mean, in terms of the forecast, just maybe a quick comment. So the latest research department forecast by, you know, produced by the Bank of Israel, I believe is 2.8% for this year. It used to be higher, but they did reduce it somewhat in the latest forecast round that was released at the beginning of January. And, you know, for our purposes, okay, it's somewhat higher than our 2%, but it's not too dissimilar. So I think fundamentally the picture is pretty aligned between us and the Bank of Israel. On the concerns front, I mean, I think you pointed it out correctly. So the two key things for us is number one, what's happening globally. Israel is a small open economy, so it's going to be affected by the global headwinds. That's definitely you know, a risk that we see today. And then the second risk is the domestic political and regional geopolitical developments, which partly stem from what the new coalition government is going to do, but also that, you know, as usual, and as have stemmed in the past in Israel from regional developments and shaky security situation, which has been pretty much there for quite a long time now.
So trying to close more or less, the Israeli shekel has been very strong all this time, especially as the market were going up last year, and the tech market in particular. However, in the last 2-3 months, Israel's shekel has been one of the weakest currencies in the world. Do you have a good explanation for that?
Yeah, I wish I did. I think it's always quite tricky to comment on the developments and the exchange rate,
FX,
you know, when the
currency
is floating, right? That's quite difficult to pinpoint the factors. I think objectively, probably political developments to some degree influence the exchange rate, but I would not sort of, you know, go as far as to say as they have been driving the exchange rate developments. You know, there's a lot of news flow these days in the global markets, and if you look at the number of other currencies across the globe, I think we've seen, you know, some volatility through November and December, partly related to the decision on the monetary policy, partly related to economic data coming through in a number of developed market countries. So I think that there's some degree of shekel weakening, which is underpinned by that as well.
Yeah, so just to close, when will your next rating assessment will be, the formal one? I mean, is it something that you do every year, every 6 months? When are we? When should we expect a formal assessment going forward?
The publication dates for Israel are 12th of May and 10th of November. So basically mid-May is the next scheduled publication dates. But just, I think it's important to highlight that surveillance on our side is, of course, constant. If we consider that there are factors that, you know, require an immediate publication because they are material and they could change either the rating or the outlook for the sovereign, then we would go ahead, you know, and publish out of cycle. So it is always possible for any country. It is possible in Israel, and in the coming months, we will be monitoring the developments on the economic side, on the political side, and if, you know, the situation warrants, we'll publish out of cycle, but otherwise we'll publish on the 12th of May.
All right, so we'll be looking forward for that and maybe for something in between. Maxim Rybnikov, thank you very much for this talk.
All right, great, thanks a lot, pleasure to speak with you.
יכול להיות שקצת בלבלנו פה בנתונים, אז אני רק רוצה להעמיד דברים על דיוקם. תחזית הצמיחה של בנק ישראל לשנת 2023 היא 2.8%. תחזית הגירעון לשנה הזו היא 2%, זה התחזית של בנק ישראל.
לא, צריך לשים, בכל אופן לשים לב שתחזית של 2% בשביל חברת הדירוג המובילה בעולם, יחד עם עוד חברה אחרת, מודיס, היא בכל זאת שונה מזאת של בנק ישראל בכמעט אחוז, זה לא מעט, וצריך גם לשים לב שצמיחה של 2%, אם זה באמת מה שנקבל ב-2021, זה בעצם התכווצות של, נקרא לזה רמת החיים, במובן של צמיחה שלילית, במונחים של תוצר לנפש.
כי האוכלוסייה גדלה פה בקצב מסחרר, כמובן.
כל הדבר מתחלק בין הרבה אנשים,
זה רק אומר שכשכל העולם נוסע ב-90 קמ"ש, אנחנו צריכים לנסוע ב-120 קמ"ש, כדי שתהיה לנו צמיחה לנפש טובה.
זה נכון, אז כנראה שלא נהיה יותר עשירים השנה, סמי, מה נעשה?
לא השנה, אבל אולי בשנים הבאות.
אולי נחיה וזה. טוב,
יאללה. נמשיך הלאה. שלום לאסה ססון.
שלום איתן וסמי.
תשמע, בוא נתחיל מעברית לפני שנדבר על פיננסים. יש מושג, קוראים לו קרנות גידור.
נכון.
מי שקבע שהשם של זה, תרגם את זה מהדג' פאנד לגידור, אני חושב שהוא התכוון להגיד שיש פה איזה גדר שמקיפה משהו, מגנה עליו, שומרת עליו.
סוג של ביטוח.
סוג של ביטוח.
אבל קרן ביטוח זה לא נשמע טוב, אתה יודע. זה גידור, יש לזה אופי סקסי, פיננסיירי, מתוחכם, גלובלי.
בדיוק, אז יכול להיות שצריך לשנות את השם, אנחנו תכף נסכם אולי על שם אחר, אבל כשמסתכלים על הביצועים של קרנות הגידור, אתה מצפה שהם, מאחר ויש שם הרבה מאוד מוחות מבריקים, לכאורה, הם יעשו משהו שהשוק לא יודע לעשות, יכולים לעשות יותר מהשוק, אבל אתה בודק ומסתכל על הנתונים ורואה שזה ממש לא ככה.
נכון. בואו זה נכון ל-70% מהקרנות, יש קבוצה קטנה של קרנות, אפשר יהיה יותר מאוחר לקרוא את זה אצלנו, שמצליחות להקות את המדדים ולתת פה תשואות פנומנליות של 40% בשנתיים האחרונות, רק נעשה רגע סדר. בשנתיים האחרונות מדד תל אביב 125 הוא המדד העיקרי לנכס העיקרי, שזה קרנות גידור מנייתיות.
אז אתה אומר ש-70% מוציאים שם רע לכל היתר?
להפך. כן, 70% מוציאים שם רע לכל
היתר. כמו עם עורכי הדין, ש-99% מוציאים שם רע לכל היתר.
בדיוק. פה 70% מוציאים שם רע. מדד התל אביב 125 הוא המדד העיקרי, שכאלה שאומרים לך תל אביב יתר, תל אביב זה, אבל המדד העיקרי של מרבית הקרנות הוא תל אביב 125, והוא בשנתיים האחרונות נתן לנו תשואה של 15.2%, כאשר רק 30% מהקרנות בשנתיים האחרונות הקו את המדד הזה, ואילו 70%, כמו שאמרנו מקודם, בהחלט הניבו תשואה שנמוכה מזאת. עכשיו, למה הסתכלנו על השנתיים האלה דווקא? כי בשנה אחת המדד עלה ב-30%, בשנה שנייה ירד ב-12%. אתה אומר, הנה, יש לך פה שנה טובה מאוד, שנה גרועה מאוד, ובואו נראה איך באמת מיטב המנהלי ההשקעות בשוק הישראלי התמודדו איתו. הגידור, כמו שאמר לי לפני לא מזמן בשיחה עם מנהל גידור, אומר, תקשיב, אני אעלה תמיד פחות מהמדד, ואני גם אמור לרדת פחות מהמדד. כלומר, אומר, אני מסתכל על הצד הרע.
זו הטענה הבסיסית שלהם, של הענף הזה שנקרא קרנות גידור. אחד, אנחנו מתוחכמים ואנחנו יכולים לעשות דברים שמנהלי השקעות וקרנות נאמנות לא יכולות לעשות, כי הן תמיד יכולות רק לקנות, ולקרנות גידור מותר לעשות שורט ולעשות כל מיני אסטרטגיות.
מלא דברים יכולים לעשות.
אני יודע, הם יכולים לעשות הרבה מאוד אסטרטגיות שלא ניתן לביצוע, על פי חוק, בקרנות נאמנות רגילות או בניהול תיק רגיל. אז התחכום הזה והחופש הזה לעשות דברים יוצא דופן, ואז הם באים ואומרים, תשמע, שהשוק מתפוצץ למעלה, אני לא יודע מה לעשות
ביטוח,
את זה, כי אני קונה
אני
איזה שוק של ביטוח נגד ירידות וכן הלאה וכן הלאה. אבל לעומת זאת, שיבואו ירידות, או שתהיה שנה שלא קורה שם שום דבר, אני אצליח לעשות דברים שאחרים לא יכולים. וזה מה שהם אמרו כשהיו עליות חזקות בשנת 2021, וחלק מהם באו אלינו במצעד ביקרו אותנו על זה שביקרנו אותם על העניין, והנה אנחנו רואים שנה של ירידות חריפות, אותה שנה שהיה צריך את אותו ביטוח נגד ירידות, ונדה, הקרנות הגדולות ירדו יותר מהבורסה, אז כבר היה כדאי להחזיק, אתה יודע,
תעודת
סל על המדד, והיית מרוויח יותר, והיית משלם הרבה, הרבה, הרבה פחות, כי בנוסף לזה הם גם יקרים.
הצעות שלהם אחרי דמי ניהול, הצעות שלהם אחרי דמי ניהול, אז בהחלט היה מוסיף לך פה, אם נוסיף את הדמי ניהול הצעות, אז בהחלט אפשר להוסיף פה עוד 1%, 1.5%, תלוי בסוג של הקרן. אז באמת, בנקודה הזאת, המנהלים, עכשיו אנחנו בשלב דוח רווח והסבר, מה שנקרא.
רווח והסבר.
כן, הם מתחילים להסביר שהם היו חשיפה מניעתית גדולה מדי.
מה אכפת לי? זה התפקיד שלהם.
שהם, רגע, תן להם את הצד.
תן להם להסביר.
תן להם להסביר, רגע. שדווקא אחד המנהלים היותר, שדווקא השנה ירד פחות מהמדד, אמר לי, דווקא הבעיה שלי בשנת 2021, שעליתי פחות מהמדד. אומר, כשעליתי, התחלתי להוריד סיכונים, כי חשבתי שהמחירים יקרים מדי וזה. ואז באמת בירידות, הנה, ירדתי פחות מהמדד. אני ירדתי 5-6%, והמדד ירד 12%, אני עשיתי חצי מהירידה במדד. הבעיה שגם בעלייה הוא עלה חצי ממה שהוא עלה. אז בסופו של דבר, התוצאה היא פחות טובה לצרכן, כי חלק לא מבוטל, וזה, אתה יודע, כשכך מדברים על 3 שנים, 5 שנים, 4, צריך לזכור שבקרן גידור אנשים לא נכנסו לפני 5 שנים. יש גם אוכלוסייה מאוד גדולה שהתעשרה בזכות ההייטק ונכנסה אליו בשנתיים, שלושה.
זהו, אני רוצה רגע בעניין הזה.
למרות הציניות שלי, השוק הזה גדל מאוד.
לגמרי. השוק היום מנהל למעלה מ-55 מיליארד שקל.
וואו.
כשלפני שנה הוא ניהל 36 מיליארד שקל.
אז זה עניין, אסה, כשאתה מדבר על 30% שכן מצליחים להקות את המדדים ולהציג ביצועים מאוד טובים, אנחנו מדברים על גופים שלאורך זמן מצליחים לעשות את זה, או שזה רנדומלי? פעם אלה מציגים ביצועים טובים ופעם אחרים.
אז יש באמת כמה כוכבים שנעלמו לנו בתקופה האחרונה, כשהתקשרנו הם סרבו, כאילו אמרו מילות נימוסין, אבל את התשואות שלנו לא תקבלו, וזה באמת
חבל. אף אחד לא מחייב אותם להציג את
התשואות
שלנו?
אין חובה, אנחנו משיגים את זה בדרכים שלנו, חלק מהמוסדים, חלק מהמשקיעים.
בדיוק, למרות שחלק מהכסף שלנו מושקע אולי כאיזה נגזרת שנייה שלישית, באותן קרנות גידור באמצעות הגופים המוסדים.
המשקיע מקבל מידע. כלומר, אם אתה תשקיע בקרן גידור, אתה תקבל מידע. ניתנו לך את הדבר.
אבל אם קופת הגמל או קרן הנאמנות שלי משקיעה בקרן הגידור, האם אני כחוסך מקבל?
לא. מי שיקבל את המידע יהיה מנהל קופת הגמל.
הוא יקבל את המידע. ואם אני אבקש מקופת הגמל שלי, תגידו לי, כמה עשתה השקעה X שלכם?
זה יגידו לך כמה, אתה יכול לדעת את זה בדוח מכס בודד, אבל אתה לא תקרא את המכתב שבמכתב, שהוא הלב...
בפיגור של חצי שנה תוכל לדעת את זה.
בלב של הסיפור, שם הוא מספר לך מה היה.
ובעיקר, אני לא אוכל להגיד לו, תשמע, לא מוצא חן בעיניי ששמת חלק מהכסף שלי בנייר כזה או נייר אחר.
לגמרי, זה נכון לכל נייר באשר הוא, בין אם זה קרן גידור, קרן השקעות, פרייבט אקוויטי או...
אוקיי, אז נגיד שאין משמעת מצידי, כי אני חוסך קטן שאף אחד לא רואה אותו, יש משמעת על קרנות הגידור מצד אותם גופים מוסדיים, או שיש איזה מין חבורה, איזה מועדון, כמו שראינו פעם, מועדון הלווים והמלווים הגדולים.
זה שילוב של השניים, בוא.
אני חושב שזה יותר נוטה לתשואה.
אבל אנחנו יודעים שחלק ממנהלי אותם קרנות גידור, הם פורשי הגופים המוסדיים, הם אנשים שבשיחת טלפון אחת מצליחים להרים 100 מיליון שקל מהגוף שהם עד לפני דקה ניהלו את השיווק שלו או את הניהול שלו.
בהחלט.
ויותר קל להם להשיג את הכסף הזה, מאשר אם אני ואתה עכשיו נקים קרן כזו.
אז בואו, בנקודה הזאת תרשו לי רק טיפה לחדד. נהיינו קצת אמריקאים בקטע הזה. ייתנו לך את הכסף סיד להקמת הקרן כי עבדת בגוף. אבל אם תוך שנה, שנתיים, לא תביא תוצאות, למחרת בבוקר הגוף המוסדי ימשוך את הכסף. עכשיו, זה לא קורה כי הוא אתה חבר, אלא מסיבה מאוד פשוטה. היום עיקר השיווק של כספי פנסיה, גמל, סלש, זה תשואות. ראינו מה קרה לאלטשולר שחם בשנה גרועה. 50 מיליארד שקל זזו מאלטשולר שחם למתחרים. לכל מיני מתחרים זה יתחלק פחות או יותר שווה בשווה בין המתחרים המובילים כיום. זה למעשה מחדד את משמעות התשואה לכל מנהל קרן וקרן. כל מנהל קרן פנסיה לא יהיה מוכן שישב לו בתיק נטל שפוגע לו בתשואה. כי אחרת הוא זה שישלם בעתיד את המחיר. אז נכון שכשאתה מקים את הקרן, אתה מדבר, אז הוא בא והוא ייתן לך את הסיד מני הראשוני להקמת הקרן. לאחר מכן יש פה תשואות שמדברות, ואנחנו רואים את זה כבר היום, שהתזוזות של הנכסים זזים. הנה, אפשר לראות, שלדוגמה, גם בתעשיית קרנות הגידור, הייתה תזוזה מקרנות שלפני שנה היו מאוד 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 פופולריות. בוא תן
כמה שמות, פרסמת שלשום שקרן, אחת הקרנות של...
טובים או רעים, כאילו, מה...
נתחיל עם הקיצוני, אנחנו סביב העניין של חוסר היכולת של קרנות הגידור לגדר, כפי שהן הבטיחו לכאורה את השקעותיהם. אז יש מנהל קרנות גידור ידוע בישראל, שמו רועי ורמוס, הוא... בעבר היה מנהל ידוע בפסגות, ואחר כך פתח חברה לניהול קרנות גידור בשם נוקד. ומה הביצועים שלו השנה?
ביצועים של נוקד כתב על שהיו קטסטרופליים. הם לא היכו את מדד היחס שלהם, לא השנה, לא שנה שעברה. בין יתר הדברים שהם הסבירו שהם היו בחשיפה מנייתית גבוהה מדי, הגידורים לא ממש עבדו. ומדובר פה באמת על קרנות מאוד גדולות, כלומר, אנחנו מדברים פה על הקרנות הקטנות של
נוקד. כמה כסף נוקד מנהלת?
נוקד מנהלת בסך הכל 7.5 מיליארד שקל, שזה בין מנהלי הקרנות הגדולים.
אז הוא בתור סטאר וגורו של השנים האחרונות, מסתבר שהוא כבר לא כזה. האם הוא סובל מפדיונות, או לצורך העניין תופעה של משכרה לאלטשולר שחם?
כרגע אנחנו עוד לא יודעים.
לא יודעים פשוט.
אנחנו פשוט לא יודעים. זה סביר להניח שזה... צריך לזכור שגם מי שמגיעים לזה זה אנשים שמבינים פיננסים, שנמצאים הרבה שנים בשוק, הם לא יהיו מוכנים שהכסף שלהם יישחק רק כדי לשלם למישהו דמי ניהול מאוד גבוהים. זה לא יקרה.
כן.
זה פשוט יזוז הלאה למישהו שהוא יותר...
לכוכב הבא.
לכוכב הבא, כן. או לפחות למישהו שלאורך זמן מוכיח שהוא מצליח לעמוד...
אז מי הכוכב הבא? התחיל להיראות פה כמו איזו תוכנית בקשת, נכון?
יש כמה מנהלים ש... אני מתלבט אם לתת את השמות כי זה. אבל יש למשל קרן...
אנחנו צריכים לתת כוכבית, זה איננה המלצת השקעה.
איננה המלצת התודה. אז באמת יש את איון, שזאת קרן די ותיקה, למעלה מ-2 מיליארד שקל, ביצועים פנומנליים, גם שנה שעברה, גם השנה. השנה הם עשו 11% כמעט. קרן טריו, עוד קרן שעשתה
11% חיובי בשנה שכולם עושים.
חיובי, חיובי, כן. חיובי, כמובן, סליחה. ורטיקה לונג, קרן לא כל כך ותיקה, אבל בהחלט מוכיחה עם חבר'ה שעובדים, עשו תשואות של 5.3, שנה שעברה עשו כמעט 43%.
השאלה אם נכון באמת לבחון על שנה מסוימת, כמעט,
הרי תיקח, אני חושב,
יש כבר 90 קרנות, כ-200 קרנות בישראל. אם אני אקח עכשיו, אני סובב 200 פעם את הרולטה, חלק מהם בהגדרה יהיו טובים גם בשנה וגם בשנה שעברה.
צריך להבדיל בסוגי הקרנות, כן, אנחנו פה מדברים על הקרנות מן המנייתיות. מסתכל על קרנות האג"ח, המצב הוא טיפה שונה.
בסדר, אז כמה קרנות מנייתיות יש? 100, 50?
יש לך 31 אחוז, שזה מתוך
160
אחוז.
לא חשוב, אבל אם אני אקח, אתה יודע, 60 פתקים, או 60 פעמים אני אסדר את הרולטה, או אזרוק את הקוביות, בסוף יצא לי איזה קומץ שרק על מזל, השנה שלהם תהיה טובה, גם זאת וגם האחרונה, וזה לא אומר כלום.
בשביל זה צריך להכיר את המנהלים. בניגוד להרבה מאוד בתי השקעות אחרים, או חברות פנסיה או גמל, שמי שמנהל זה ועדת השקעות כזאת או אחרת, פה הפרסונה הוא החשוב. ואותו צריך להכיר. ברגע שפרסונה מסוימת, שהיא הלב של קרן גידור עוזבת, צריך יחד איתה להוציא את הכסף.
יפה. אז תעקוב בשבילנו אחרי מי שנכנס ומי שעוזב, וכל הביצועים, ותן את זה גם לקוראים שלנו מחר. אז ששון, תודה רבה.
בבקשה. תודה, תודה.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
פעמיים כי טוב, תודה.
תודה רבה גם לאברי רוזן צבי, ולשני אבירם שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.